נעסוק בתפילה, זמנים, ברכות, יותר פרטים. הפעם הבאה זה יהיה בנושא של שבת, אחר כך כשרות, ונראה מה שנספיק, רוח צהל, מה שנקרא, והתנהגות סדר היום. קודם כל, אני אדבר על כמה דברים כלליים. אחד הדברים שאני יודע אותם מעצמי, וגם ראיתי אותם אצל אחרים, לאף אדם אין מושג מה זה צבא הגנה לישראל עד שהוא לא נכנס אליו. ושלא יספרו לכם סיפורים, אחי היה בצבא, גיסי היה בצבא, אני מכיר שלושה אחים שהיו בגולני, אין מה לתאר. ואני לא מדבר על סיפורים מה עושים שם בצבא. זה בעצם יכול לשמוע פרטים, הוא יודע, יכול לדעת את כל סדר היום מה שעושים בצבא. אני מדבר על הבנה בכלל איפה הוא נמצא. צריך להבין, הצבא הוא בעצם מדינה לא דמוקרטית, דיקטטורית, בתוך מדינת ישראל הדמוקרטית. ברגע שבן אדם עובר את שערי הבקום, הוא עובר ממדינה אחת למדינה שנייה. צריך לומר אופני נכתב, אופני נכתב. אבל עיקרון, הוא עובר ממדינה אחת שהוא מכיר אותה למדינה אחרת שהוא פשוט, חוץ מזה שמדברים עברית, זה ממש מדינה אחרת. ומה זה אומר? המדינה הזאת היא מדינה שחייבת לעבוד על פקודות. כמו שיש לנו מדינה, במדינה חוקים, בצבא יש לנו פקודות. אני אתן דוגמה אבסורדית. לדוגמה, שנכנסים לחדר אוכל בשבת, בכלל, שנכנסים לחדר אוכל צהלי או למטבח צהלי, כתוב, אסור להדליק אש בשבת בפקודה. בסוגריים למטה, הוראות מטכ"ל, סעיף תת-תת-תת, סעיף קו נטוי וכו' וכו'. למה לא כתוב סימן שיניות ח'? לא יהיה כתוב סימן שיניות ח', כי בצבא לא מכירים את הדבר הזה. הצבא מכירים פקודות, אין המלצות, אין הוראות מבחוץ, הלכות או חוקים. כל מה שהוא בעצם מחיה אזרחות, והצבא החליט לקבל אותו, הוא הכניס אותו ועיגן אותו בפקודות מטכ"ל של הצבא. אם זה לא מעוגן בפקודות, זה לא שייך לצבא בכלל. וזה דבר חשוב שאתם תראו אותו לאורך כל הזמן, שבעצם כל דבר זה מה אומר הפקודה. מה אומר, אם זה בדברים מבצעיים, ואם זה בדברים שהם אזרחיים לחלוטין, רק שהם קיימים בצבא. אם אני אתן דוגמה, לדוגמה, בצבא, ויש, בגלל זה גם יש הרבה דברים שהמון סרבול, וקשה לשנות אותם, ולשנות כזה דבר, זה דרגים, מדרגים, עד למטכ"ל, ומשם יורד בחזרה, זה סיפור שם יותר קל לחוקק חוק בכנסת מאשר לשנות חוק בצבא. לדוגמה, אם החליטו שבשין ג' מסוים צריכים להיות חמישה אנשים, יהיו שם חמישה אנשים, אפילו אם כל הבסיס לא מגודר. לא מגודר. אבל אם מחר מחרתיים תהיה פריצה דרך השין ג', ישאלו כמה אנשים עמדו בשין ג', יגידו חמישה אנשים, בסדר? ועדת חקירה שתקים מאלוף משנה, בראשות אלוף משנה, תגיד על הכיפאק. זה שכל הבסיס לא מגודר, אם היו שם ארבעה אנשים, יעיפו שם את מפקד הבסיס. אבל הם יכולו להיכנס גם מהצד השני, הכל לא מגודר. זה לא משנה. כי עצם אי ביצוע החוק, אי בעצם הדבר שעליו מושתת כל הצבא. אין כזה דבר. בגלל זה גם בצבא, לכל חייל יש מפקד אחד. אין כזה דבר שלחייל יכול להיות שני מפקדים. לדוגמה, אם אני היום רב חטיבה, ואני, יש לי חייל, אצלי ברבנות. אני אחראי עליו מצד אחד, בצד המקצועי, אבל המפקד שלו הוא המח"ט. עכשיו, גם ממני הוא חייב לקבל פקודות. אבל בהגדרה, חייל שלי הרבנות, הוא מקבל פקודות ממני, אבל המפקד שלו, אני המפקד המקצועי שלו, אבל המפקד ששואלים מי המפקד, הוא המח"ט. כמו שהוא המפקד שלי. זה לגבי הדבר הזה. עכשיו, כמו שאמרנו, כיוון שכך, ולומדים את המערכת הזאת לאט לאט, אז אני אומר, החכם עיניו בראשו. החכם עיניו בראשו, והוא צריך איכשהו, ודאי בשלבים הראשונים, לקלוט את התמונה כמה שיותר מהר, ולראות איך הוא מתמודד איתה. אם לדוגמה, חוקי הצבא אמרו שחייל צריך לקבל חצי שעה לתפילה בבוקר, בשני וחמישי, 45 דקות, לא זוכר כמה. עכשיו, זה מדובר, המורות נכתבו בשנת 48. זה לא ישתנה כל כך, זה מה שכתוב בהוראות מטכ"ל, והמפקד הוא מכיר חצי שעה. ואתם, יש לכם מניין. עכשיו, מניין להתפלל בחצי שעה זה משהו מטורף, כאשר חצי שעה זה עם ההליכה והחזרה. כי כשבנם לא מתפלל במניין, הוא מתפלל פה. אז מה הבעיה שלו? מרגע שנתתי לו חצי שעה, הוא פותח את התפילין, טק טק טק. דבר רגיוני. די הגיוני חצי שעה לבן אדם ביחיד להתפלל. אלא אם כן רוצה להתחיל לי ותתפלל חנה, עקדה, והוא קורא לאט. לא, לא מדבר, אבל בגדול, בוא נגיד, בוא לא נהיה איזה. הגיוני. אבל היום, כאשר יש לנו בעצם מניינים, אתה לא יכול להסביר, קשה להסביר לפעמים במקדים, יש לנו מניין, יש לנו זה. עכשיו תחשבו, הליכה לפעמים עד הבית כנסת 5-7 דקות, עד שהיא נחתה תפילה, נגיד שעשתה הכל בטיל. זה לוקח זמן. עכשיו, הדברים האלה זה דברים שמראש, אם באים ואומרים אותם, פותרים אותם. עכשיו, לדוגמה, יש הבדל לקבוצה שהיא מקבוצת הסדר, או בן אדם יחיד. תחשבו, שאם בן אדם מתפלל, הוא יחיד דתי בפלוגה שלו. אז הוא המפקד, ברגע שהוא שחרר אותו, הוא לא עצר את הלוז. אז ממשיך, עושים עכשיו מסדר בוקר, אז החייל הפרטי הזה, מורידים לו במסדר בוקר, שהיום הוא לא צריך לנקות נשק, מחר הוא לא צריך לסדר את הבית, לא יודע, מורידים לו מה הזמן שלו, מהמטלות שיש עליו. לעומת, אדם שהוא, כשהם פלוגת הסדר, שם תופסים אותם קצר, כי אין ברירה, הם עד שהם לא, עד שהם בעצם לא גורמים את התפילה, שלא ממשיך הלוז, וצריך להספיק אחר כך את המסדר בוקר, את הכל, יש פה לוז צפוף. אז זה הדבר הזה. אז צריך לדעת שלפעמים דווקא יש רווח בזה. אני למשל, שהייתי זה, ראיתי איך כל הסדרניקים רצים. כי הם לא הספיקו ממש בטילים, כי הם לא מספיקים להתפלל מיד הזה. ואנחנו, היינו קצת יותר זמן, לא עשו לנו חשבון דווקא. פקד לא שאל מתי אנחנו הולכים, אתה אומר, רק כשאנחנו הולכים לתפילה, היה מסתכל על השעון וזה. האווירה היה סך הכל זה. יש גם, תדעו לכם, מושג שבצבא, המפקדים אותו, בצבא לא מתעסקים, לא עם נשים, לא עם דת ולא עם כסף. שלושה הדברים האלה, העונשים האלה חמורים ביותר. מי שתפסו אותו גונב בצבא, למשפט צבאי, בחקירת מצח, עונש חמור מאוד, או חס ושלום, מתעסק התרדה מינית או משהו כזה, זה לא כמו באזרחות. זה עולם אחר, וכנ"ל בענייני דת. כנ"ל בענייני דת, תפסו מישהו נוסע בשבת, לא מבצעית, אם זה אפשר להרים אותו, לקרוע אותו, לקנוס אותו משכורת שלמה שלו, אם זה איש קבע, דברים באמת לא סתם. שלוש דבר, ולכן הם יודעים, לא רוצים להתעסק עם דברים כאלה. זה לגבי הדבר הזה. עכשיו, צריך לדעת שגם מצד שני אי אפשר לתקן את הצבא. אי אפשר לתקן את הצבא. זאת אומרת, בן אדם, לדוגמה, אם היום בצבא, הצבא נערך לשנת השמיטה, בצורה לדעתי מדהימה, ושיגידו אנשים טרוניות ויגידו מה זה בצורה מדהימה, השנה הוא נערך, המון דברים הם יהיו עד סוף השנה מיבול שישית. הצבא נערך לזה בגוף והוציא כספים. ואנשים צריכים להבין שיש המון דברים שעולים לצבא כסף יקר, והוא נותן אותם כי הוא מבין שזה חשוב. הרבנות מצליחה לשכנע אותו כמה זה חשוב, כי כל השנים הצבא היה יותר מחירה. היום היבול של היתר מחירה הצטמצם, אני חושב, לחצי. וברמת, אנחנו מדברים פה על כמויות אוכל אדירות, זה משהו מטורף. זה חקלאים שלמים שעובדים רק עם הצבא. אתם יודעים מה זה? תפוחי אדמה, פלפל, בצל, כל זה יבול שישית בצבא במשך שנה. זה כמויות, לא שאתה קונה בבית, אתה יודע, קנית המון, נשאר. אין בעיה, יהיה למחר. בצבא הכמויות, אם קנית כמה ארגזים ובבסיס הזה מיותרים, הלך לפח. אתה לא יכול גם לקנות בדיוק, זה לא עקרת בית קונה בדיוק. כמויות אדירות. כל העסבת טיבול היום בצבא, כל זה גוש קטיף, כל העסבת טיבול. עכשיו תבינו, יותר קל לבן אדם, גם הקרוב, אני לא זוכר אם הקרוב או החסה, גם כן גוש קטיף. זאת אומרת, הגענו למצב היום מדהים. תחשבו שחייל בשנת השמיטה, אם הוא לדוגמה, או בשנה רגילה, יש, הוא לא אוכל דברים, הוא לא, הוא מקפיד, לא רוצה לאכול חסה שלא גוש קטיף, לא קרוב שלא גוש קטיף, אפילו אם היה משגח במטבח, ניקה את זה, לא יודע מה, הסתכל בשמש כל זה. אבל תחשבו, גם לא יכל לאכול את העוף, כי על העוף שמו עיס וטיבול. היום עבר, הצבא הוסיף עוד כמה מיליוני שקלים בכל העיס וטיבול היום. זה גוש קטיף. התקדמות עצומה. יש כל הזמן התקדמות. אני לא אכחד שחלק מההתקדמות, רובה של ההתקדמות, היא בעצם דרישה מהשטח. זאת אומרת, יש שני סיבות ליום הפתיחות של הצבא כלפי החייל הדתי. א', מהשטח. רוב המערך הקרבי היום, לפחות בדרגי השדה, אני לא מסתכל עכשיו, האלופי משנה תת אלוף. הוא לא רוצה, הוא לא אוכל. הוא הולך לאיזה נכנס, הוא מביא אוכל מהבית, כי הוא קולם בבית, הוא אוכל עם כזה מחמיר, את הסנדוויץ' שלו אוכל, הוא נכנס למטבח הצהלי. חיילים בדרגי השטח, מדבר איתכם על סרנים ומטה, סרנים, סגנים, ממים, חיילים. רוב היום של המערך הזה, רוב היום שהוא במערך הקרבי, ומהציבור שלנו. מתחיל על דרישה, לחץ על המפקדים, מפקדים נכנס ללחץ, הוא לא יודע מה להגיד לחיילים שאומרים למגד, מהמגד אומר, וואי, זה לא אומר למחת, זה עולה למעלה, לא, שלא תחשבו. והדבר הנוסף, חשיבותה של הרבנות שהוכיחה את עצמה ביעילות ועשתה את העבודה שלה מאוד יפה במבצע חומת מגן ובמלחמת לבנון השנייה. מכל הכישלונות של כולם, הרבנות היה לה סיפור הצלחה. עכשיו, הצבא היום זה לא כמו מה שהיה פעם. הצבא היום מבין שאין כזה דבר יותר לחפף. תראו מה זה למשל שחסן נסראללה אמר שיש לו חלקי גופות של חיילים. כל המדינה הייתה על הרגליים. זה מתחיל להיות בעיה אסטרטגית. זה כבר לא בעיה פרטנית של אותה משפחה של אותה חייל. אתה לא יכול ששנה אחרי מלחמה, כל המדינה מדברת יום שלם, יומיים, שלושה על חלקי גופות. זה משהו מטורף. הרי אחת הבעיות שהיו במלחמת יום כיפור, עם הקבורה הרעית, שזה מושג שאתם תלמדו אותו, שקברו המון חיילים קבורה רעית, ואחרי 11 חודש העבירו אותם לקברים בקברים קבועים, בבתי העלמין הצבאיים הקבועים. ותחשבו שאחרי 11 חודש כל המדינה, לא מספיק המכה של יום כיפור, כל המדינה הייתה שוב באבל. כל המדינה הייתה אולי עברת הקברים וכל זה, כל המשפחות, הם צריכים להיות באותו יום באבל, זה יום ליקוט עצמות נקרא. תחשבו, זה היה מכה, משתדלים כמה שפחות על זה, במיוחד היום בעידן התקשורת, היום אתה לא יכול להסתיר שום דבר, אחדות שלי סיפר לי בשנות ה-50-60, חייל התאבד. חייל התאבד. הולכים לקבור אותו, שהלכו כמה חבר'ה מהפלוגה, אתה רואה על שנות ה-50. המפקדים אומרים, אף אחד לא מספר מה קרה. אף אחד לא מספר. על המצב הכתוב נהרג במילוי תפקידה. מה המשפחה חושבת? הבן שלמד באיזה קרב, באיזה מבצע. היום אתה לא יכול לעשות כזה דבר. ואפילו לדעת, זה היה טוב אולי. מה, למה המשפחה צריכה להיות בצער שהבן שלה נהתאבד? אה, ששהוא מת במילי תפקידו, במבצע.
מה זה לא?
מה? היום כל עוד אנחנו לא יודעים, היום כל עוד לא ראו אותו, יש שלוש תנאים כדי שזה הגדרה של מתאבד. היום כמעט אין מתאבדים. אין אפשרות לדעת. אין מתאבד הלכתי ולכן קוברים אותם זה. מכל מקום, אז אני אומר, לגבי הדבר הזה, צריך לדעת שאף על פי כל הדברים הטובים האלה והפתיחות, בגלל שהרבנות תפסה מקום חשוב, ובנושא חללים, תדעו לכם, נושא חללים זה נושא מאוד חשוב בצהל, שכאילו אנשים מפחדים ממנו. באתי, עשיתי תרגיל, רציתי לבחור חייל שישמש כגופה, ואנחנו, זה, כולם מפחדים, פחד מוות, לא מוכנים, מבלים, לא. נבלים, לא רוצים, פחדים, כל הרואים מתרחקים, הרב שהרב יבוא, הרב יטפל, הרב יעשה. אז זה תפס מקום מאוד מייחס, זה חשיבות, וגם יודעים מה הנושא הזה של ועובדה, הוא תפס מקום, רואים שהרב תפקד, ואז כולם זוכרים אותו לטובה, אומר, זה הרב שלנו, והוא קרה. אנשים מכבדים, וגם כמו שאמרנו, ריבוי הדתיים בצבא, אי אפשר להשוות את המלחמות של הרב גורן, שיש כמה חיילים בודדים בצבא, בשנות ה-50 וה-60, לעומת היום. לעומת היום, איך אמר לי בן דוד שלי? בן דוד שלי הוא היום סגן מפקד אוגדת עזה. והוא אומר לי, תשמע, שאני נכנסתי לצבא, בוגר כפר, הוא נכנס לצבא ב-82, תפשין מבית. הוא אומר, היום אני נכנס לבית כנסת של בסיס קטן, בתשעה באב, במנחה. והיו 80 אנשים עם תפילין על הראש. איפה היה כזה דבר? זה לאין ערוך, זה פשוט לא יומן. הוא נוצר מצב שכבר יש הווי דתי בתוך המערכת, זה לא שהדתי נמצא לבד. ב' דבר נוסף, שכל אדם מדברים שאנשים מתקלקלים בצבא. הדבר הזה הוכח שהוא פחת בצורה מדהימה. למה? כשאבא שלי היה בצבא, הוא אומר, היו המון אנשים שנפלו, למה? כל החבר'ה הלכו בשבת לים. למה אתה לא בא? למה אתה לא בא? למה אתה לא בא? זה, זה לחץ הזה. אנשים לאט לאט. והיה לחץ חברתי, זה הדתי, הדתי, הדתי. היום אין את זה, משתי סיבות, א' הדתיים ממון, הם כמות אדירה. ב' היום, בכלל, כל הגישה היום, חייב ותן לחיות. אין לחץ חברתי להיות, מה אתה מתבדל, למה אתה זה, למה זה, הפוך. היום להיות אין זה להיות אאוט. זה הפוך על הפוך. תראה, מי היום הזה, הוא הולך עם הגיל פה, הוא לזה, אתה לא תגיד לי מה לעשות, זה להפך, כל אחד תהיה. הפוך, אל תגיד לי מה לעשות, וגם אני לא אגיד לך מה לעשות. אבל מחבתי בה, מתפלל זה, רובי בן, מתפלל, לא רוצים להפריח לו, לא, ממש, הגישה היום, כל אחד במה הזה שלו. אז, 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 באמת, היום, האפשרויות הן הרבה יותר גדולות וזה. עם כל זה, ואני חוזר למה שהקדמתי, כל זה היה הקדמה, אל תחשבו שאפשר לתקן את הצבא. יש המון דברים שהם לא במודעות. הכינו ערב גדודי וירגנו וזה וזה וזה, פתאום כל החיילים באים וזה, הדתיים לא אוכלים משום מה. אבל קניתי את הבשר כשר והכל, והנה תראו, ואני ביררתי בזה. רק אף אחד לא יסבור שגם צריך להכשיר את הרשת, מי יודע מה אכלו שם, נבלות טרפות או משהו כזה. שזה מצב לא נעים, שזה קורה כבר בדיעבד, זה מצב לא נעים. אז הנה מר החכם יודע שהולך להיות ערב גדודי. מה צריך לערב גדודי הזה? מי אחראי בפלוגה? מאיפה אתה קונה את האוכל? מאיפה אתה זה? מה? למה? איך? היה לי סיפור, היה לי סיפור עכשיו עם רב גדוד שלי. היום אני רב חטיבה, נכנסתי רב גדוד חדש. הוא אומר לי, תשמע, אני הגעתי לצאלים. יש להם שם בגדוד סיפור שלם. יש שם כמה חבר'ה מביאים בשר טרף, לא טרף, לא כשר. קבוע שנים מכינים, מביאים מנגל שלהם מהביתה, כל זה. עכשיו עושים מנגל כשר ומנגל טרף. עכשיו, על פי פקודת הצבא תכלס, אסור בשום פנים ואופן. אין כזה דבר. עכשיו תשבו, רב גדוד שנכנס חדש. זה מימים מימים ככה המנהג בגדוד הזה. הדתיים לא אכפת להם. למה הדתיים לא אכפת להם? או שהוא אני עכשיו באמת שהוא החבר שלי, הוא אוכל נבלות טרפות. הרי מבחינה אמיתית, באמת מבחינה אמיתית שלי ושלו, אני החייל הדתי מול החבר שלי, החייל החילוני, איזה סיבה יש לי להגיד לו לא? איזה סיבה? הוא מכין פה את המנגל הטרף שלו. כאן המנגל הכשר שלנו, לא קרב זה אל זה. הרי החייל הדתי הפשוט, באמת, מבחינה אמיתית, מה, למה, למה אתה, למה אתה תראה? הרי באזרחות הוא אוכל נבלות וטרפות. מה מפריע עליך שאני עכשיו אכלתי? אמת, מה אתם עושים במקרה כזה? עכשיו, בא רב גדוד, רב גדוד הוא רמה ממונה. רב גדוד עושה את מה שצריך להיות, לא מה שמתאים. הוא צריך לתת פקודות, אם זה אסור על פי פקודות הצבא, הוא צריך לתפוק על השולחן. נכון? הוא צריך לתפוק על השולחן. אני אתן לכם דוגמה, למשל, קניית הבשר. יש פה למשל, אני אמרתי לו כזה דבר. בדקתי דבר, גם אני לומד את הדברים האלה. יש היום אפשרות, הצבא נותן כסף לקנות, חיילים יכולים לקנות להרבים גדודיים לזה. גם כדבר שמאוד השתפר בשנים האחרונות. הבינו שצריך לצ'פר את חיילי המילואים. כל פעם שבאים לאימון או משהו כזה, אחד הזה באימון זה ערב גדודי. ערב גדודי באימון הצבא שאתה יכול ללכת באזרחות. הצבא נותן כסף באזרחות, או לקנות דברים, או להיות בערב באזרחות. אתה מתקשר עם איזה מסעדה טובה, הצבא אומר כמה המחיר, הצבא עומד מולה, קניינים וכל זה אנשי הצבא, והם אומרים, ערב גדודי ככה וככה חייל, כמה המחיר שלך, מתמקחים איתו, או זה, ואני עושה לכם מחיר, אתם חיילים. הצבא משלם לו צ'ק, נותן לו צ'ק, הוא מגיש חשבונית, הצבא נותן לו צ'ק. עכשיו, הצבא לדוגמה, ערב כזה, נגיד, חייב להיות מקום מאושר. אתה לא יכול לקחת כולם באמצע האימון, יאכלו באיזה מסעדה, למחרת בערב כולם באמצע האימון, כל קיבה. לכן הצבא יש שלוש הנחיות בסיסיות, שבלי זה לא עובר אישור של קנייה או משהו כזה. א', אישור של הרפואה, שהמקום הזה מאושר לקנייה, מאושר לקנייה, שכל החברות שם חברות נורמליות, לא במבלולו, אלא אני יודע, מקום שטלמה עושם רשת מגה או דברים כאלה, זה אישור של הלוגיסטיקה. שהלוגיסטיקה, למשל, הלוגיסטיקה לא מאשרת לקנות תבליני מימון. למה? זה יקר. למה לקנות תבליני מימון? זה יקר. ואישור הבנות. אישור הבנות, תבליני מימון זה מצוין, שחותמת בדץ. לכן צריך שכל השלישייה הזאת תאשר. עכשיו אני אמרתי לה, לאותו רב גדוד שלי, בוא נסתכל בחינה אמיתית. הבשר זה שהוא מביא, מאיפה הוא מביא אותו? מקובת קרה או מוודי זביד? לא יודע מאיפה. או יש פה כשרות של הרבנות גוש חלב. אז אם הרבנות גוש חלב נדע כשרות, אז הרפואה, מישהו אמר שהרפואה תיתן לזה כשרות? אז בדקו, יש לזה אישור וטרינרי. טוב, אבל לא כשר. אמרתי לו, אם לא היה לזה אישור וטרינרי, הרפואה, הדוקטור, מה היה עושה? מעיף אותם לכל הרוחות, נכון? עכשיו, הדוקטור היה מתלבט, לא נעים, ככה נהגו ככה לפניי, איזה... הרופא, הוא לא דפק חשבון. רופא זה רופא, הוא בא לצהל, הביבי לא עובר זה, אדוני, אם הוא אומר למגד זה, אוי ואבוי למגד בכלל שיגיד לרופא לא. בכלל למגד א' לא יגיד. ב' אם הוא יגיד לא לרופא, ומחר יקרה משהו, את המגד יטיסו על טיל, יביא הרופא אומר לא אושר. אין אישור רפואי. אתם מבינים? אז אמרתי לו, הרבנות לא צריכה להיות סוג ב'. לא צריכה להיות סוג ב'. אז אמרתי, יש מה, קריבו איזה, אסוף. בוא נגיד ככה, אל תריב איתה מפר. זה לא ברמה שלך, זה ברמה של מגד. אתה אחרי המילואים הזה תופס את המגד? היה, המן, נגמר. תודיע לחבר'ה, נגמר הסיפור הזה. אז זה לא כאילו, אתה מבין כבר, הנה, אם הוא תקנו את הבשר, ואתה יודע, וככה הם רגילים עם אמא. קודם כל, זה לא ברמה, אל תיכנס אתה לזה. אל תיכנס אתה למריבות האלה. זה הוראה, חד משמעית, רפואה, לא, אין כזה דבר, נקודה. עכשיו, זה מדהים, עד כמה לפעמים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כמו שאומר אחד האדמו"רים, זה אחד העונשים של, של, של המרגלים. הוא אומר, ואני בעינינו כחגבים, זה שאתה חושב שאתה חגב מולו, נו, אבל למה שאתה חושב שהוא חושב שאתה חגב? למה אתה חושב לו? והוא אומר בדיוק אותו דבר, הוא אומר אותו דבר הדבר הזה. פעמים אתה נבעד יור ומה יהיה וזה, אחר כך אתה מורים, הוא אומר, על פי הפקודות אסור, מה אתה רוצה? פתאום הכל מובן, הכל התקבל. זה אסור על פי הפקודות. הראו שלא היו מאומה ולא היה שום דבר. אני אמרתי לו, אני אחד משמעית זו. עכשיו אתה שמע, אם יש בעיה, הכי קטנה, אל תתרגש. תגיד, הוראה שקיבלתי מהרב חטיבה. תגיד הרב חטיבה, אני אומר לך, אתה רק תגיד רב חטיבה, תזכור מה שאני אומר לך. הכל זה כי אני נחשב לרמה ממונה. אתם צריכים להבין איך עובד הצבא. בגדודים שומעים שמישהו מהחטיבה אמר משהו, אנחנו כאילו כל החטיבה המפקדים שלהם. זאת אומרת, כשאני מסתכל על החטיבה, חטיבה זה רמה ממונה מעל זה. היום אומרים, רב חטיבה אמר משהו, מגד לא יכול, מגד! מגד לא יכול להגיד כלום. זה היה ברמה של חטיבה. זה כאילו, מרגע שזה ירד אצלנו, זה כמו, זה כמו תורה מסיני. אתם מבינים? אז זה, אני אומר, לגבי הדבר הזה. אבל, כמו שאמרנו, החכם עיניו בראשו, ולכן אני מצפה ממכם לראות איך אתם מקפידים. על קלה כבחמורה מצד אחד, ובהתחלה היו לכם נפילות, ומצד שני, אתם תראו את הראש, איך אתם פותרים את הבעיות קודם. פותרים את הבעיות קודם. עכשיו, נקודה חשובה מאוד זה הנקודה של האחידות. אחידות בדעות ביניכם. היה מצב ש מפקד שואל איזה אחד משהו, אומר לו ככה, השני אומר לו ככה, השלישי אומר לו ככה. היינו מגיעים לתפילה. לנו לא היה בעיה, כי בפלוגה שלנו היינו שלושה דתיים רציניים, בוגרי ישיבות, שניים מבית אל, אחד משווה חברון, ועוד השאר נלווים אלינו, בוגרי תיכונים דתיים, הם לא היו דתיים, כי תמיד אם היה משהו, שאלה, יפנו אותם אלינו, אז הם לא ענו, לא הרסו לנו מה שנקרא. לא אמרו זה, תמיד, למשל בא מפקד דתל"ש, הוא אומר, לא, אבל המפקד לא נספיק, מה זה 20 דקות תפילה? הוא אומר, תתחילו משתבח. מפקד חילוני לא יגיד, תתחילו משתבח, כי הוא לא יודע מה זה ישתבח. אמרת, תשמע, אתה תתחיל משתבח, אנחנו נתחיל מהקורבנות, ואנחנו ניפגש איפשהו באמצע. אתם מבינים? עכשיו, אם שואלים זה, אפשר לקצר או משהו כזה או זה, או יש כאלה לא מקבידים משהו כזה, אז דברים שהם... שאסור שיהיה אותם בעזר, אני הייתי רבה בעזר. הם מגיעים לבית כנסת וויכוח, משכנע וויכוח. לא, המפקד שלנו אומר לו, זה ככה, ואנחנו זה, כי הוא, הראש שיבה שלו אומר שאסור לעשות את זה, והוא אומר שכן אפשר לעשות את זה. והוא זה וזה וזה. חבר'ה, אתם משתגעים, אפשר להשתגע מזה. ואז והרב הצבאי של אותו מקום אומר, אפשר צריך לעשות ככה, או צריך לעשות ככה. ואלה מקשיבים לרבנים שלהם זה. צריך להגיע לאיזשהו אחידות לפני שבאים מקו. אנחנו נבדוק את העניין, נחזור. אליך, מה לך היום יהיה תשובה? בודקים, מדסקסים. עכשיו, אתה נץ, מה זה נציג? יש נציג מכל ישיבה, שהוא החבר'ה עליו סומכים. אתה מבוגר, או זה זה, הוא בקשר עם הראש ישיבה יותר רציף. והוא זה מתייעצים, זה עם הראש ישיבה, לפעמים שני ראשי הישיבה כדי שידברו. יגידו שמה, יש לנו קבוצה 30 חיילים מהישיבה שלך. מה עושים במקרה כזה? מה שהם יגידו למפקדים. או מול הרב הצבאי. הרב הצבאי יכול להגיד שמה, תשאלו את הראשי הישיבה שלכם. או בצבא, פקודת מטכ"ל אומרים כך וכך. וכמו שאמרנו, הצבא כעיקרון הוא על בסיס היתר מכירה. מעבר לזה, כל דבר שהצבא הצליח להשיג, הרבנות הצליחה להשיג, זה ידעו. הצליחה להשיג, אוצר בית הצליחה להשיג, זה הצליחה, יבול נוכרים, הצליחו להשיג יבול חול, הצליחו להשיג אוצר בית דין, בסדר. אבל בן אדם לא יכול לבוא להגיד עכשיו, אני לא רוצה, אל תאכל יותר מכירה. אל תאכל, יבוא לך, יש מנות מהדרין, ישיגו לך מנות מהדרין. אבל אתה לא יכול להגיד, שמה, למה אני קיבלתי במנות מהדרין גזר ותפוחי אדמה, והם קיבלו גזר, תפוחי אדמה ומלפפון. אין מלפפון בצבא, זה, אין. מה אתה רוצה? זה הרצאה לי, תגיד תודה על מה שזה. אתה תגיד, אין דברים שצבא, בעזרת השם יגיעו, ואני אגיד לך את האמת, יש דברים שאני לא יודע כמה היה, הוא היה בראש הצבא, היה הרמטכ"ל, היה הרב זלמן, לא יודע אם היה אפשר להשיג את הכל. עובדה, גם באוצר הארץ, אנחנו לא משיגים את הכל, אי אפשר, אין. אין הכל. אז צריך להשתדלים, יש דברים שאתה אומר, צריך, בוא נסתכל מה יהיה קורה עם רב זלמן היה הרמטכ"ל, בסדר? היה המון דברים שאתה אומר, מה עצמך לא אוכל להתמודד איתם. ולכן כמו שאמרנו, אלא מה הבעיה המרכזית? הבעיה המרכזית, שבתירונות אין אפשרות לדעת מה הלוז עוד דקה. כל התירונות בנויה במערך הקרבי על זה שהחייל יהיה תלוי לעולם במפקד. הרעיון הוא כדי להקנות משמעת, זה שהחייל כל הזמן יהיה תלוש. אני אתן לו בום, אתן לו מכה, הוא יעוף לשם, אתן לו, זה, הוא לא ידע איפה הוא, אף פעם איפה הוא נמצא. הוא יהיה לאט לאט מתחיל לנוטרל ולהיות לפי פקודות. אז ברגע שבן אדם יודע מה הלוז שלו לאותו יום, מתחיל להיות לו חשיבה עצמאית. התכנן, אני יודע, לא אוכל לרגע הזה. ברגע שהוא לא יודע מה קורה איתו, הוא זה לכן. הם יכולים להעיר אתכם בחמש בבוקר, ולהגיד, עכשיו מסע. עכשיו מסע. מתי ייגמר המסע? הוא לא תמיד נדבו לכם. מה יהיה מתפילה שלנו? מה זה וזה? עכשיו, יש דברים שצריך לעמוד. זאת אומרת, דבר כזה, שאומר, יש מסע, מפקד מה עם התפילה שלנו? שלא יספרו לכם סיפורים, חייבים את זה על פי חוק. עכשיו, אם הם אומרים לכם זמנים שזה ייגמר, אתם צריכים לבדוק שהזמנים האלה אמיתיים. כי המפקד צריך להבין את החומרה של הבעיה, מה יקרה אם אתם לא תספיקו להתפלל. אתם צריכים להסביר לו שאם אתם לא יעבור זמן תפילה, זה אסון מבחינתכם. זה אסון. הוא יודע, ויהיה זמן תפילה. השאלה, אם זה, אולי מוטב שעכשיו נתפלל, נניח תפילה נקרא קריאת שמע שזה 10 דקות, ואחר כך נשים את שאר התפילה. אולי. אני אומר, וזה כמה שנקרא התחשבות, כי תבינו. יש המון דברים שאתם לא מודעים אליהם. לדוגמה, יש להם איסור באזור, נגיד, אזורים מסוימים, להוציא מסע. אחרי השעה 6 בבוקר, אסור לגמור אותו אחרי השעה 7:30-8 בבוקר. כי הטמפרטורה והשמש שעולה במדבר שם, היא בשעה 8:30 בבוקר, אסור לעשות פעילות, שהיא פעילות קשה. לדוגמה. יפה. זה א'. אז הם, אין להם ברירה, זה לא שהם עכשיו, אתם צריכים להיכנס, זה לא שהם שונאים דתיים או משהו כזה, או לא התחשבו בדברים של, של, של הדתיים. זה א', ב', בדרך כלל כל המסעות האלה הם בסביבות הבסיס, מסביב לבסיס, לפעמים זה לא עקיף את כל הבסיס, עוד התרחק טיפה, מסע של כך וכך קילומטר, זה דברים מדודים, הרי מדודים, אסור להם להאריך את המסע אפילו ב-100 מטר נוספים. כי אם אמרו שזה היכולת של החיילים, לפי הצג, סרגל מאמצים, יקרה מחר שבמאה מטר האחרונים, עשר מטר האחרונים, חייל יקרוס, יתעלף, ועדת חקירה בראשות מצח, נתנו להם לשתות מים מזיג במצא, זה מי נתן תורה מטר יצור, הכל בתקדם. חבל על הזמן, מי זה החייל הזה? פותחים את התיק האישו שלו, הוא מסוגל לעשות כאלה מרחקים. זה תבינו, זה משהו מטורף. זה משהו מטורף. הדבר הנוסף שיש, זה בגלל שזה סביבות הבסיס, מסביב לבסיס, הכל שטחי אש. ברגע שעושים מסע, אין אפשרות לאף פלוגה אחרת, בקוטר של מרחקי אש ובטיחות על בטיחות על בטיחות על בטיחות, שלא יתקרב איזה כדור טועה בחיים ללא יודע למה. אפילו אם אתם המסע פה, ואתה יורה לכיוון הזה, זה שהמרחק הוא לא 3 קילומטר, למרות שהטווח הוא 0.5 קילומטר לכדור, לא יהיה כזה דבר, זה חוקים שלא עוברים עליהם. לא קיים כזה דבר בצבא. ולכן תשאו, סינדלתם את כל הבסיס עכשיו שאין אף פלוגה לא יכולה לצאת לראות, להתאמן. אז זה לא הדברים שכאילו בינם יכול לחשוב זה, לכן המערכות הן מאוד גדולות, ותבינו שהלוז הוא מאוד מסודר מאוד, זה דברים שאומר, ברוך השם זה לטובה. בסופו של דבר, לאט לאט התאונות בצהל פוחתות, והמון דברים עם זה, הצהל הצליח להוריד את רמת התאונות, אפילו תאונות הדרכים בצהל ירדו לשפל חסר תקדים. חסר תקדים זה פשוט לא יאומן על תאונות בצהל. בתוך צהל, והיום צהל נלחם בתאונות דרכים שהם מחוץ לצבא. שמחוץ לצבא, חיילים בחופשה, אמרו הצהל שאנחנו הורדנו את כמויות תאונות דרכים בצורה משמעותית, אבל מחוץ לצבא, שהחייל יוצא הביתה, הוא מתפרע וקרו המון תאונות. היום מפקדים מתקשרים להורים, ואומרים בפקודה, הבן שלכם לא יוצא הערב לדיסקוטק בליל שבת, אם הוא לא ישן 6 שעות קודם, כי היה לנו שבוע קשה מאוד. ואם אתם יודעים איזה, מפקדים קשים, בפקודה, אז החייל מפחד מהמפקד. אתם מבינים ככה בביתה, לוקחת אותו, מה מי יגיד לו? מי יכול להגיד לבן שלו, לוקחת אותו? מה הוא יודע מה היה כל השבוע, מה הוא ישן, מה זה כלום? לא יודע. אתם מבינים, ברגע שאתה מפקד, החייל מפחד מהמפקד שלו. אבל יש המון דברים שצריך, אבל לכן אתם צריכים להבין, שלא סתם, כאילו, לא תמיד, יש דברים שלפעמים זה, אבל לא מתעלקים עליך או משהו כזה או איזה. עכשיו, אם כל היום ישבו רגל על רגל, ופתאום הפתיעו אתכם, בשבע בערב מסע, כל אחד לא התפללנו מנחה. מה לא התפללת מנחה? מאחת ורבע יש לך, אתה לא יודע הרי מה הלוז. למה לא התפללת מנחה? למה אתם עכשיו מעמידים את המפקדים בדילמה שעכשיו צריך לצאת למסע? ועכשיו כל החיילים, לא, אני צריך להתפלל רבע שעה מנחה. הרי אתם לא יודעים מה יהיה בלוז. אני קרא לי מקרה שהיה, ולמדתי ממנו לא יקח. לא יודע מה קרה, היה זה, הנה, בין, שחם, באמת בטן גם. ומה שהוא אמר, משנה ברורה, אונס ביום האחרון, גם כן בגיטין, בדף איזה. אבל לא משנה ברורה כותב על זה, מה קורה בן אדם, לא יתפלל מנחה כל היום. ושהוא היה צריך עכשיו להתפלל אונס. אבל יכולת קודם, אז זה לא אונס אולי. נקרא אונס ביום האחרון, לא נקרא אונס ביום האחרון. גם במנחה, משנה הוא מזכיר את זה. חבר'ה, תהיו גם עצינים, אל תעברו כפה על המפקדים דברים, שאחר כך את המפקדים, אתם תוקעים את המפקדים. אני קרא לי פעם לדוגמה, אני אומר לכם, רק שתבינו מה זה לוז, שאני למשל עליתי לשמירה, ושכנע מיקי טיקושינסקי, אמרתי, יאללה בואי תהיה לשמירה, זה שמירת בונקר, אפשר לשמור בזוג. זה השמירה אמנם הכי קשה, אבל היא גם הכי קלה כי שומרים בזוג. לשמור 6 שעות בזוג, לעומת 3 שעות ביחיד, זה משמעותי, אנשים לא מבינים את זה. מה זה בזוג? זה הרבה יותר כיף. והלכנו לבונקר, והשמירה מתחילה מ-6 בערב עד 6 בבוקר. כולל שינה באמצע, יש גם שינה באמצע. אתה ישן, בסדר, זה לא, מבחינת שינה אתה מסודר. וזה היה אחרי ארוחת ערב היה. חזרנו למוחרת, חיילים בוכים לנו מה היה לנו, מה היה. וואו, וואו, איך אתם הרווחתם, מה קרה? הוא אומר, גמרנו את ארוחת ערב, אמרו לנו מסדר סמך. מה זה מסדר סמך? מסדר סמך, עומד הסמך, נותן לך נעלים. כל חייל שזז מריץ, הוא הרג, גורגו אותם 3 שעות, הרגו אותם 3-4 שעות. כשכבר היו ככה, חשבו, יאללה טוב, בטח עכשיו שעתה שולחים לישון? לא. כל הלילה עכשיו לא ישנים, מנקים את כל הפלוגה. מה? מותר, זה כל הדברים האלה מקבלים אישור, אחר כך אתה מקבל שעות שינה. מקבל, אבל זה מותר, אל תשמע, אין אסור להם לעשות שום דבר. אני הייתי אומר להם, הייתי אומר לו, תשמעו חבר'ה, הוא עכשיו מריץ אותנו, עכשיו השעה 7:26, בוא נתערב עוד 4 דקות, הוא גומר. בוא נתערב, למה? או שהיינו רואים את הקצין מרחוק, שהקצין מסמן לו משהו, כאילו, אסור, אין כזה דבר, המפקד לא יכול היום, קורונה, לא אמרתי מזמנים, תירוצו, מריץ על זה, זה, זה. אין כזה דבר, אתה יודע, זה עכשיו, אין כזה אורון, אסור להריץ אותך נגיד יותר מ-10 דקות, אז הוא ימצא בסוף ה-10 דקות סיבה, למה לא להריץ אותך יותר. אז או שהוא אומר, טוב, אתם יודעים מה, אני רואה שקשה לכם, אם תעשו את זה עכשיו ב-10 שניות, אני אשחרר אתכם. אז כולם רצים, אוי, הסתחנו, איזה מזל. אני עושה את זה, מריץ, שטויות במיץ עגבניות. שטויות במיץ עגבניות לא יריץ אתכם ולא בטיח. או לדוגמה, הפוך, אם כל כך היינו עייפים, כבר לא היינו עומדים גם ב-10 שניות. אתם לא ראויים אפילו שאני אריץ אתכם. מה זה, אפילו ב-10 שניות. לך, הוא לא רוצה לראות את הפנים שלכם. אחרת, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? אתה יודע, אז הוא עובד, הוא מצליח לעבוד. אבל זה מי שנכנס לצבא בגיל 18. והיו שם חיילים שאני לא האמנתי. הרי אדם. עוד לא היה פלאפונים כשאני הייתי בצבא. אנשים בטלפון הציבורי, אמא, המפקד אמר לי, בוכים, שורה של אנשים. ולא משחררים אותנו ולענו מסכן. הייתי בלי, אמרתי, הסתכלתי על אנשים ככה, שתבין. הבן אדם הזה, קודם כל, מעולם לא ישן מחוץ לבית. בטיול שנתי, יום, פעם בשנה. בטח גם אמא שלו כל הזמן זה, ויש לך מספיק במבה, ויש לך מספיק ניסלי. אז זה, תבינו. פתאום הוא בא, אתם יודעים מה זה? שבועיים לא להיות בבית בצבא. אתם לא יודעים מה זה? אני אומר לכם, זה קשה מאוד. אני אמרתי, מה זה שבועיים לא להיות בבית? מה הבעיה? בישיבה חודש אני לא יצא. אבל זה קשה. זה קשה, תבינו, זה קשה. ואתם זוכרים את המצב, אתם זוכרות את המצב הרוח של החיילים עד שבת בבסיס ומשבת והלאה. עד שבת הראשונה הם בשבו, זה משבת, הם מתחילים להריח את שבת הבאה שיוצאים הביתה. אתם יודעים מה זה היה אצלנו חייל שתפסו אותו שבר שמירה בשלוש, בלילה שיהיו לו חמישי, שלפני שיוצאים הביתה, וריתקו אותו לשבת. אתם יודעים מה זה היה? חייל דרוזי. אתם יודעים מה היה ביום ראשון? שמענו שפשוט הוא ירה לעצמו ברגל, אז פינו אותו לסורוקה. עם הליקופטר בשבת, פינו אותו לסורוקה. יש אנשים שיוצאים, שיש בסוף השורה, יש מישהו שיוצא מדעתו. וזה לא קל. צריך לשמור, צריך לשמור על זה, אגב, על הדעת שזו תקופה שעוברת שזה. אבל כמו שאמרתי, אם זה הנושא הזה שדיברנו, הנושא של תפילה, להיות חכמים, להיות חכמים, לשים תזכורות בפלאפון, מיוחד לערבית, אתם תשכחו תפילות. אני אומר לכם, אתם תשכחו תפילות, עובדה, אתם לא מאמינים, אתם לא זוכרים מתי היום, מתי יהיה הלילה. אתם יודעים מה, אתם נכנסים, היו לנו כמה חברים פה בישיבה שהתחתנו, חבר טוב שלי. שהתחתן, ויום אחרי החתונה שלו, פתאום נזכרתי, בוא'נה, אתמול בלילה הוא התחתן בו בישיבה, היה חתונה בישיבה של פלוני אלמוני. אתה לא מאמין ששכחת את הדבר הזה. אתה בכלל נמצא, כאילו, זה פשוט לא יומן. אתם תראו שאתם תרדו בתחנה מרכזית, פתאום תראו, אנשים, הם בגדים רגילים, ילדים. אבי, אתה ירדתי בטרמינל של תחנה מרכזית תל אביב. להם יוצאים ב-4 בבוקר מזה ערים, 6 שעות נסיעה, 7 שעות נסיעה, כולם כל הדרך הקישנים, כי אתה מעולף מכל השבוע. אתה רואה חיילים בתל אביב, אתה רואה אזרחים. זה מדינה אחרת, כמו שאמרנו. אז אתם צריכים לדעת את הדבר הזה. בנושא של תפילה, אתם חייבים ללכת, אתם חייבים לראות איך אתם מסתדרים. עכשיו, יש כמובן את הזמנים שזה כבר גדרי הלכה, ברכות השחר. אפשר כבר לומר מחציות הלילה. כל הנושא של ברכת התורה, אתם יודעים, לפי לילה ישן בלילה, לא ישן בלילה, כל הדבר הזה. רואים מה אפשר להתקדם. ואם אתה תגיד את כל הפסוק הזה, זמרה עד השתבח. בלי תלית ותפילין, בין השתבח ליוצר אפשר להניח. אתם יודעים שיהיה לכם זמן. למשל, זה רואים את זה המון ביום שישי שנוסעים הביתה דווקא. הנסיעה היא עכשיו מהבסיס, היא 4-5 שעות. ויש הפסקות, תמיד חייב להיות הפסקות בדרך, זה גם הוראה צהלית. נהג, אפילו אזרחי, אסור שהוא ייסע יותר משעה ורבע בלי עצירה. אין כזה דבר, לדוגמה, משהו כזה. אין כזה דבר בצהל. אסור שהוא יעלה על אוטובוס לפני שהוא ישן 7 שעות קודם. לא, יש הוראות מטורפות. כל עצירה 10 דקות, רבע שעה. אבל תגיד, וזה לטובתך, כי לא תגיד מה שקשור לצבא, נוסעים עכשיו הביתה, אין מה לעשות, מה זה, אין. אז מה עושים? אז אדם מתפלא עד השתבח, עד השתבח, עצר, הם, איך קוראים לזה? הם, ממשיך, בהפסקה, מתפלא ישר את הנחת התפילין, קריאת שמע 18, מוריד, ממשיך אחר כך. זה לאורך כל הצבא, אתם רואים, זה גם בטנקים, יש תרגילים. זה כבר גם שאתם במבצעית, לא מדבר עכשיו בטירונות שיש מישהו עליך, במבצעית הזמן הוא שלך, אף אחד לא קופה עליך כלום. ואתה רואה שאין, אם זה הלוז. אין, עכשיו חייבים להכניס את הראש פנימה, כי סוגרים זה, הם יורים פה. אתה באמצע תרגיל, היה הפוגה. צריך לצפות, לראות מה קורה. אתה מבין, קנה לגבי מנחה. הרבי, שיהיה מנחה בערבית זה הרבה יותר פה. אתה הרבי, תמיד יש לך את כל הלילה. מנחה יש לך באמת את כל הלילה. נצלו. נצלו את הדבר הזה. אם אתם לא רואים שזה ריאלי, תפילה במניין עכשיו, מנחה, תעמוד, יהיה אחר כך מניין, תשלים להם מניין. תשלים להם מניין, תענה קדיש וקדושה. יש המון דברים שבצבא אתה פתור בהם, מבחינה אמיתית. אתה כמו הולכת דרכים, אתה כמו חייל. יש הלכות לחיילים. גם בא בשולחן ערוך, שזה אגב, לא, זה לא דברים שזה מלכתחילה בצבא. נכון, אפשר להשיג מניין בקלות, אז אין בעיה. אם זה עלות שלכם השוטף או משהו כזה. אין בעיה. תלו מניין מסודר, ודאי שזו השאיפה צריכה להיות חייל, שלא המפקדים יבינו מראש שהיום נתנו לכם 10 דקות, אז כנראה אפשר גם ב-10 דקות. יש דברים גם שצריך להיזהר בהם חבל על הזמן. לדוגמה, בן אדם שמר בליל שבת. הגיע להחליף את השומר, הרדיו שם פועל בפול ווליום. מה אתה עושה? בבודקה, אה? למה? מי תלך על הנושא? יש סוגיה בפסחים, על אפשר ולא יכול. מה קורה עם זה? אם אתה שומע בעצם, אתה לא יכול, ואתה לא יכול מצד שני לעזוב את ה... לא יכול לא לשמוע, מצד שני לא יכול לעזוב את העמדה. אחר דווקא זה אתה לא אומר, אתה לא צריך להנמיך בשינוי. אתה לא צריך, אתה שומע, אין מה לעשות, אתה שומע, שומע. אתה לא הדלקת את זה, אין שום מלאכה שאתה עושה.
אני מפקד, שידאג שאם אני נכנס לשמירה,
אין... יפה, עכשיו אני אגיד לך משהו אחר. קרה מקרה. אחרי 5 דקות, החייל הזה רץ בריצה. יו, יוסי, מצטען, הזכרתי שאסור לך לשמוע רדיו בשבת, וזה וזה, בא להוציא את התקע. מה אתה אשר צועק לו? לא, תחלעי! בואי נה, אתם הדתיים. אני כמו, מה הוא חושב עכשיו עליך? אתה רוצה לשמוע? אלק התלהמת, אתה מבין, אני... היי, הרדים האלה, אלק, תאמין לי. לי היה קצין דרוזי. קצין דרוזי שהוא דווקא ידע הלכות שבת, השם ירחם לכזה כתרוג, תאמין לי שלא יהיה כתרוג שידע הלכות שבת יותר טוב מכל החיילים החילונים. היינו פעם באיזשהו מקום ולא היה עירוב, אמר, רואי, אתה רוצה שנציל לך את התיק מהבוטקה וזה, אני כאילו ידע. אני יוצא לך, אני אהיה לך, זה כאילו זה, אתה מבין? ידע עברית, הוא למד עברית מהמילון. מהמילון הוא למד עברית, הוא היה מתקן את המגד בקשר. המגד היה אומר לי, אני מבקש לתאספו את כל הציודים שלכם ותלכו. אמר לו, כבוד המגד, אין כזה דבר ציודים ברבים, ציוד זה גם ביחיד, גם ברבים. פשוט לא יאמן עכשיו, הוא היה גאון, הוא למד בטכניון מתמטיקה שנתיים, לפני שהוא הלך לצבא, ואחר כך התגייס, החליט לעזוב את זה, החליט ללכת לצבא. היה גאון, היה לו דברים שידע, חבל על הזמן. ואני אומר, יש חיילים חילונים, לא יודעים את הדברים האלה. אתה תגיד לו, זה לא... הרבה פעמים אתם תראו, שכחתי, אסור לך לעשות את זה בשבת. לא רק אסור לי, אסור גם לך. תגידו לו, בלי להתבייש, זה אסור גם לך. הם חושבים כאילו, אני אעשה לך, אני מודה, אתה בא עם השטויות שלך, תשאר עם השטויות שלך, אין בעיה, אני אעשה. לא, אסור גם לך, ולכן אסור לי... מה? לא, 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 הוא עדיין לא מאמין בזה, אסור לך לפי דעתך, בסדר, אסור לי לפי דעתך. זה לא שהוא ידע, זה לא שהוא קיבל עכשיו על עצמו את הרג מצוות. אז זה לגבי הנושא הזה של תפילה. וזמנים, אמרנו שזמנים מאוד קשה במיוחד בהתחלה לקבוע את הזמנים, ולכן אתם המון דברים, אתם צריכים לדעת, ממש לדעת, אתם צריכים לדעת מתי זמן קריאת שמע, לראות, להיות תמין, מתי שקיע, דברים שבאזרחות הם צריכים בסדר, אה? לא, עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו, זה שטויות, למה זה שטויות? כי בינינו, היום לדוגמה, נגיד הנץ בחמש וחצי, אתה יודע שבחודש הקרוב, בחודש הקרוב זה בין 5:30 ל-5, אתה מסתכל בלוע, בין 5:30 לדקה, אתה לא צריך את הדקה. אתה שהיום אני זה ב-5:30, 5:45, עלות השחר כמה קודם, זה השקיעה זה בערך בזמן הזה, השקיעה זה הכי קל, מתי הכניסת שבת, קח 40 דקות אחר כך, זה השקיעה, אז אתה יודע להעריך, זה לא דברים שאתה, אתה לא צריך אותם על הדקות. וכל פעם אתה מתעדכן, כשמגיע הבית, אתה רואה איזה, מתי יהיה השבוע עלות השחר, מתי יהיה שבוע, אתה יודע, קורא את התמונה. לשים לב לדבר הזה, זה דברים מאוד חשובים. והדבר נוסף, כמו שהנושא של ברכות, הוא כתב לי ברכות, אני לא מבין מה חיים רצה שאני אדבר על ברכות, אבל אולי הוא התכוון למשל על נושא של, יש דברים שבצבא הם אולי לכתחילה, כמו שאומרים, קפה ששותים אותו, לא מברכים עליו ברכה האחרונה, כי דרך שתייתו הוא מעט, 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 מעט. אז כל הנושא הנגיד של הממייה, ששותים ממייה בצבא לאט לאט מהלך מסעות, או לדוגמה, העצם זה ששותים בכלל ממייה בצבא. שאתה לא צמא, מכריחים אותך לפני מסע, גומר, כולם עכשיו לוקחים את הממיות, וכולם שותים אותם, אני רוצה לראות שכולם הפכו את הממיות והממיות ריקות. אז אני שאלתי פעם רב, הוא אומר, אין כזה דבר כמעט שאומר, כתוב, הרי בהלכה בשולחן ערוך, שותה מים לצמאו, מברך שהכל. והנה האדם לא מברך, ושהכל נהיה בדברו, ופה בן אדם, והגמרא מביאה דוגמה שאם בן אדם, חנק אותו דק, הוא שותה, אז הוא לא צריך לברך. בסדר. אבל, אומרים שברוב המקרים, בן אדם שותה, הוא נהנה מה, סתם, אפילו אם בן אדם הכריחו אותו לשתות, הוא נהנה מה, בוא נגיד ככה, אם הוא שתה ממייה ראשונה, ועכשיו רוצים שהוא ישתה עוד חצי ממייה, הוא כרמת, אני לא יודע, זה נדיר, אבל תראו, יש כאלה שמחמירים בכלל, כל השאר, גם יש כאלה שמחמירים באזרחות, והם גם קבוע, הולכים עם שקית סוכר קטנה בתוך הכיס, ותמיד שהם שותים מים, לא בתוכם מצויים. אז הם לוקחים את המים, לוקחים את הסוכר טיפה, ברור שהכל נהיה בדברו, ואחר כך שותים גם את המים. יש את זה, זה גם אלה שותים ש... תראו, תמיד הרי אפשר לעשות את הדברים האלה, זה כמו בעיה, לא יודע מה מברכים על פפאיה, אין בעיה, תאכל מלפפון, תברך עליו בורא פרי האדמה, תאכל תפוח, תברך עליו בורא פרי העץ, והנה פתחת את הבעיה. זה לא צורה. הנה, או תטול ידיים, תאכל עם לחם, לא יודע מה.
אתה יודע,
בורא פרי
בסוף המסע,
אתה? מה?
אתה שותה עכשיו 3 שעות
הראשונה. לא, כן, אבל דעתך צריכה להיות, אבל אתה שותה המון. אין, 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 יש זמן קצר בין שתייה לשתייה. יש לך עצירה, שותים, אבל השאלה מה זה, כי אתם יודעים כמה האורך של המסע. אתם יודעים, אם אתם רואים שאתם אחרי 20 דקות הגעתם לאמצע המסע, שתיתם ואתם תשתו שוב בסוף המסע.
בערך
בסוף, אם אתה לא יודעים משהו כזה, אבל זה כבר שיקולים, זה כבר שיקולים חטים רגילים, זה לא קשור לצהל. שהכל צריך לברך, ושתייה, אתה צריך לברך בכל מקרה. הגוף שלך זקוק, אתה נהנה מזה, יש בו הגדרה. יש פה איזה הגדרה, יש איזה הגדרה של צמא, כי בוא נגיד, בלגימה הראשונה אתה כן נהנה, לא יודע, זה בעיה, צריך לברך, צריך לברך.
אני יודע שאפשר
גם לפשוט, אם אתה שותה לצמא, אוקיי, שאתה, זה אפשר לברך לפשוט, אבל לפעמים, אני אומר, עוד 10 דקות אבל שהיה עצירה נוספת, זה לא כמו, זה כן?
יש קשר, גם בטיולים זה כל הזמן.
נכון, אפשר, אפשר, אני לא זה, אני לא זה, אני... למשל, אני באתי ביום הראשון, כמו שאני אומר דברים, שהחכם עיניו בראשו אין נטלה. הולכים, מבקשים נטלות. בדרך כלל בבסיס זה האיש צבאי, בעשה הצבא, הרב הצבאי. אין לנו נטלות. ומסדרים איזה דברים שיש אותם בשוטף. אם לא, נותנים בממייה. המון פעמים נוטלים בממייה. זה לא בעיה. זה לא קשור לצבא. זה גם הרב עובדיה וגם רב שלמה זלמן אוירבך, גם רב שלמה זלמן אוירבך וגם הרב עובדיה התירו בסוף לתת, כי היום המצב הוא שיכול להיגרם המון נזק. לכן אם הבן אדם לא עושה את זה, ורובם לא עושים את זה בגלל שהם אנטי דתיים ולא מוכנים לברך, אבל אז אפשר, ורוב הפעמים כדאי באמת לעשות, אם בן אדם אתה רוצה להציע לו, מראש תגיד, אני מברך, תענה אמן אחריי ונאכל שנינו. אז פתרת בכלל את הבעיה, אז הוא ענה אחריך אמן.